אנחנו בחובת התלמידים, עמוד י' ג' במהדורת פלדהיים, נקדיש את הלימוד שלנו היום למצליח בן יעקב, והקלה שלו אלה בת לילה, ששם יברך אותם, שיזכו בעזרת השם להקים בית נאמן בישראל, שהשכינה תמיד תהיה ביניהם. שער מחר. גם בדורנו זה לא פסקה חס ושלום השלשלת. חובת התלמידים אומר לנו, גם בדורנו זה לא פסקה חס ושלום השלשלת, אנו מוסרים את התורה לדור שאחרינו. אחיו הנתבונן, האם באמת רק בהם לבד האשם? מצד אחד אנחנו אומרים, טוב, אנחנו מעבירים להם, מלמדים אותם, למה הם לא מסכימים ללמוד? אז מה, אפשר להאשים רק אותם? האם אין הם מזרע אברהם, יצחק ויעקב עם נשמות קדושות? האם אנחנו נאמר שהם לא בסדר, להם אין את הפוטנציאל? זה לא נכון. ולמה זה נרמה את עצמנו בתירוצים של הבל למור, רוצים אנו למסור להם ורק הם אשמים מתוך אשר מענו לקבל? זה נכון, זה דור יותר קשה, אבל מה, אפשר לומר, הם, זה הכל אשמתם, אנחנו מצידנו 100%, אבל הם הסרבנים. כי עד כמה שגדולה אשמת הדור הצעיר בזה, ועד כמה שמסרבים הם לשמוע, מכל מקום, אם נצייר את הפושעים אשר לפנינו, אילו היו בדורות הראשונים, האם גם אז לא קיבלו? האם בכל אשמתם ובכל פיצי נפשם, אשר בהם עתה, שלא היו בבני נוער הקודמים, לא היו גם הם, רובם ככולם צדיקים? הוא אומר, בוא נסתכל רגע. אני זכיתי לפגוש מישהו שלמד אצל רב אריה לוין. ועד היום הזה הוא זוכר את הלטיפה של רב אריה לוין. רב אריה לוין היה הרבה שלו בכיתה א' או ב'. אז הוא אומר, רגע, האם זה לא נכון שאם היו להם מורים יותר טובים, הם כן היו לומדים? האם היינו לוקחים בדיוק את הילד הזה ושמים אותו מול מחנך יותר תקין, האם זה לא נכון שאז הילד היה פורח? האם בדור קדום הם לא היו מקבלים? נכון, הם לא בסדר. ועדיין, זה לא נכון לומר שרובם ככולם היו צדיקים, או על כל פנים יהודים פשוטים נאמנים, מפני שאבותיהם הוריהם וכל הדור הגדול מהם, כמו שבכלל היו חרדים לדבר השם יותר מאיתנו, היה אווירה יותר טובה. ואם הוא אמר את זה בדור שלו, מה נאמר בדור שלנו? ילד לא צריך לצאת מהבית. הוא רק רואה את אבא שלו על המחשב, עושה משהו טהור, פותח את האימייל שלו ביהו, בוואלה, לא משנה. התמונות הלא צנועות שהבן אדם מכניס הביתה, הסבא שלו לא ראה כל ימי ילדותו. והילד רואה את זה יום יום בבית. לא נדבר על מי שמכניס עיתונים לבית. אבל האינטרנט רוב האנשים יש להם. ומה נאמר? הנוער שלנו רואה חמש דקות שאנחנו יושבים ועושים דברים קשרים על האינטרנט, רק בפרסומות שצצות, הוא רואה יותר פריצות מאשר הסבא שלנו ראה כל ימי ילדותו. חמש דקות. אז זה לא נכון שאם הנוער היה גדל באווירה אחרת, המצב היה אחר, ואנחנו לא יכולים להתעלם מההשפעה שיש לזה עלינו. אנחנו היום לומדים ללכות צניעות, לומדים שאישה צריכה מינימום לחסות עד הברך, ובן אדם שואל את עצמו, ומה קורה, מה במה שמעל הברך באמת זה ערווה? שוק באישה ערווה, מה שהגמרא אומרת, אנחנו מסתכלים על זה בתמיהה, הרי אנחנו יושבים תחנת אוטובוס, ולידינו יש תמונה של אישה שהרבה יותר מזה מגולה. אנחנו רגילים לראות את זה על אוטובוסים בכל מקום, והמושגים של הגמרא הם זרים לנו. אנחנו רחוקים ממה שהגמרא מדברת. שיער באישה ערבה, מה אנחנו, שיער זה קטן בדור שלנו. המשנה ברורה צריך לדבר על זה שאל תאמרו לי שמאחר ואנחנו רגילים לראות את הפריצות שנשים מגלות מעל המרפק, אז זה כבר לא יחשב ערבה. מה הוא היה אומר בדור שלנו? בדור שלנו אנחנו בכלל לא יודעים על מה הוא מדבר. אנחנו, אז מה נעשה? זה נכון שהנוער הוא לא הנוער של לפני 100 שנה, אבל זה גם נכון שההתמודדות שלהם היא שונה. אנחנו כשהיינו ילדים, לא יודע מה איתכם, אבל כשאני הייתי ילד, טלוויזיה עוד היה דבר קשר. הרבנים צעקו שזה טרף, אבל התמונות שראו עוד היו צנועות. אנחנו עוד ראינו דברים שהיו ממש, לא הבנו מה הרבנים רוצים מהחיים שלנו. הדברים שאנחנו ראינו היו ממש צנועים. והרבנים כבר אז צעקו שזה טרף. והיום, מה... אז הוא אומר, כשאנחנו מטילים את האשמה בדור הצעיר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, הדור הזה, אם הוא היה גדל עם אנשים יותר גדולים, הם לא היו יוצאים אחרת? הרי הדורות הקדומים, הדורות שקדמו לנו, הם היו יותר חרדים לדבר השם, יותר מאיתנו. גם כן בפרט הזה בחינוך דור הצעיר, גם ביחס לדור הצעיר, היו הרבה יותר חרדים וכלפידי אש מתבערים, ולא היו מתרשנים ומסתכלים בשוויון נפש וקור רוח לתרץ את עצמם, כי הדור הצעיר נטבע בשול תחתית. הם לא היו אומרים, אני בסדר, וחיים השם נופל בכפירה רחמן על יצנן. הם לא היו מסתכלים על זה ואומרים, טוב, אני בסדר, שמע, הם בעייתיים, זה נוער בעייתי. אין ספק שהנוער בעייתי. אין ספק שחוץ פייס, ילד יכול להיכנס למורה לכיתה, המורה אומר לו, אני באמצע שיעור, הוא אומר, כן, אבל שכחתי את הסנדוויץ' שלי פה. המורה אומר, כן, אבל אני באמצע שיעור, אז הילד אומר, אז מה? נכנס ולוקח את הסנדוויץ' שלו, וזה סיפור עדין לעומת מה שמחנכים צריכים להתמודד איתו. כל מי זה כלום, או.
הרביצו לי מה שמשכו את הדבר
הזה. או, אז אתם יודעים, אתם הרי יודעים שהדור הזה הוא באמת באמת בעייתי. לא היה דור כמו הדור הזה, לא היה. אני לא מאמין שהיה דור חצוף כמו הדור שלנו. אבל אחרי כל זה צריך לדעת שהאשמה היא לא רק בהם. ויש פה שאלה איך אנחנו נתייחס אליהם ואיך אנחנו מתייחסים אליהם. ואנחנו לא יכולים רק להטיל את האשמה בהם. יש פה גם פן של איך אנחנו וכמה אנחנו מוכנים להתרשל ולהתייאש ולומר, טוב, אין מה לעשות. השאלה היא כמה זה בוער בנו. פה אולי אפשר להעלות עוד נקודה. כשהתארסתי, אז הלכתי עם אשתי לרב פסן זצ"ל, ובאיזשהו שלב הוא היה לו שיחה פרטית איתה ושיחה פרטית איתי. ואחד מהדברים שהוא אמר לי זה שהדור שלנו כבר, זה כבר לא אותו דבר. אז הוא אומר לי, כבר אין את המסירות נפש שפעם הייתה לתורה, ובגלל זה בעל כבר לא יכול לצפות ללמוד כמו פעם. אז לא הבנתי מה הוא אומר לי, הנה אני חתן, מולב, שמח, מאושר, הוא בא להטיל דופי בקלה הצדיקה שלי. אז הוא הסביר לי, הוא אמר לי, אני לא מדבר על הקלה, אני מדבר עליך. אמרתי, מה הרב אומר? הרב פסן, הצורה שהוא היה מדבר, תמיד הוא היה אומר משפט, ואז שואל, האם אני צריך להסביר את עצמי? הוא היה מצפה ממך, הוא אומר משפט, ואתה צריך להבין את כל הרעיון. ואם לא הבנת, אז הוא היה אומר עוד משפט. ומחכה לראות אם הבנת, ואם לא, אז הוא כאילו היה תורך, נו, אז מה אני אעשה? אז אני לא הייתי תלמיד טוב, תמיד הייתי צריך לבקש שהוא יפרש את הכל. אף פעם לא הבנתי דבר מתוך דבר מספיק. אז הוא אמר לי שהדורות הקודמים, כשהם היו לומדים תורה, הלימוד היה טהור. זאת אומרת, זה היה עבודת השם באמת. והדורות שלנו, אנחנו במצב שגם התורה שלנו נגועה באיגו שלנו. והבית חש את האמת שבבעל, שבאבא, אם הוא באמת מסור לתורה וזה באמת עבודת השם, אז אשתו יכולה למסור נפש לקדוש ברוך הוא כמו שהיא רואה אותו מוסר נפש לקדוש ברוך הוא, והילדים שלמים עם זה כי הכל למען השם. אבל בדור כמו שלנו, איפה שגם המסור נפש בעצם יש בה את האני הגדול, האיגו של האדם, אז האישה לא יכולה למסור את נפשה בשבילו. אם זה לקדוש ברוך הוא, אז היא יכולה להיות שותפה, אבל למסור את נפשה בשביל האיגו שלו, זה לא הולך לה. וכמה שאנחנו מנסים ללמוד ומנסים להיות תיאורים בכוונות שלנו, אנחנו לא שם, אנחנו לא איפה שהדורות הקודמים היו. והבית חש את זה. אז הוא אמר את זה לגבי הבני זוג. הוא אמר שבגלל זה מאוד חשוב שבן אדם יהיה במסגרות מחייבות ללמוד. עד החתונה הוא אמר לי, זה מספיק שאתה רוצה ללמוד. אחרי החתונה אתה חייב להיות מחויב ללמוד. אתה צריך להיות במסגרת שמחייבת אותך, כי מטבע הדברים הזמן הוא כבר לא שלך. אבל אני אומר שאת אותו רעיון אפשר גם להשליך בחינוך של הילדים. ילד חש את האמת. ואם הורה, כשהילד משחק ליד אגרטל יקר, הילד קופץ, אל תפיל את אגרטל. וכשהילד מדליק אור בשבת, התגובה של ההורה, נו נו, זה שבת. אז הילד חש, רגע, מה יותר יקר להורה? הילד חש את האמת שבאנו בלי שנסביר לו. הילד חש מה באמת חשוב לנו ומה לא, ומה אמיתי אצלנו ומה לא, וכמה זה חשוב לנו שהוא ימשיך בדרך התורה, וכמה זה יהיה נחמד, אבל בגדר יהיה נחמד. יש דברים יותר חשובים. נכון, זה מאוד מעניין. הילדים באמת באמת בהרבה דברים הם חשים את הבית וממשיכים את הבית בלי שהבית שם לב, והם חשים את האמת שבבית. וזה אני חושב אחד מהנקודות שהוא אומר אותם, הוא לא מפרש צה, אבל הוא אומר בעצם זה לא רק הדור הצעיר שהוא בעייתי. הדור הצעיר גם, לו הם היו מול אנשים שהיה בוער בהם את אהבת השם, אז הסיפור היה נראה אחרת. זה מאוד מעניין, אני בחודשים האחרונים אני מנסה לנצל את ההזדמנויות שיש לי להיפגש עם ניצולי שואה. ואני שואל אותם שאלה שתמיד אני מתנצל לפני שאני שואל, ואני תמיד אומר להם שרק אם נוח להם לענות לי, אבל אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מהתשובה. ואני שואל אותם, תשמעו, אני מבין כל אחד שעבר את השואה וכבר לא שומר תורה ומצוות. אין לי שום שאלה על מי שלא שומר תורה ומצוות. אין לי שאלה, אני מבין אותם. אבל אתם בחרתם להקים בית שומר תורה ומצוות. ואחרי כל מה שעברתם, אולי תגלו לי, ברשותכם, אני יודע שזו שאלה פרטית, אבל אני חושב שאני והדור שלנו יכול ללמוד לאתגרים שהיו מולנו, מה היה הכוח שאפשר לכם אחרי הטראומה שעברתם, אחרי הקשיים ואיבדתם בני משפחתכם, איך המשכתם בדרכה של תורה. ולפני שבוע זכיתי לשאול יהודי מרומניה, לשאול את השאלה הזו. זה מאוד מעניין שאני שואל לאנשים שיש לי מספיק קשר איתם שאני לא חושב שהם ייפגעו מהשאלה, ובינתיים כולם נענים לשאלה ברצינות ואני שומע תשובות מאוד מעניינות. והוא אמר לי היו כמה שלבים לתשובה שלו, אבל השלב העיקרי, הנקודה העיקרית שהוא הדגיש בתשובה שלו, זה שאנחנו חיילים בצבא השם. הוא אמר לי, אני גדלתי כחייל בצבא של הקדוש ברוך הוא, ואני ידעתי שאני צריך להמשיך בדרך הזו. למזלי אבא שלי שרד את השואה, וראיתי את אבא שלי ממשיך. אבא שלי איבד, אני לא זוכר כמה ילדים, אני איבדתי אחים, אני יצאתי מזה צולע, אני עברתי כל מיני עינויים, ואני ידעתי שחייל לא פונה לגנרל ואומר לו, שמע, אני לא מבין את המהלך שאנחנו עושים פה. החייל צריך לדעת, התפקיד שלו זה להמשיך לראות, להמשיך ללכת לפי הפקודות. לומר לך שיש לי תשובות לשאלות, אין לי תשובות. אבל אני יודע שיש גנרל שמפקד על הצבא הזו, ואני צריך להמשיך את התפקיד שלי בצבא הזו. עכשיו, לשמוע משפט כזה מבן אדם שחי את זה בתיאוריה, זאת אומרת, טוב, אלה מילים יפות. אבל לשמוע את זה מבן אדם שמשיך להקים בית, והיה בעידן שאדם ששמר שבת פיתרו אותו מדי שבוע בארצות הברית, והיה לו אתגר איך הוא מביא אוכל לילדים שלו, אתגרים פשוטים כמו קיום, זה בן אדם שבאמת חי את המסר הזה. ואני מכיר את חלק מהילדים והנכדים שלו, והרבה מהם יש להם את אותו קו בחיים. אני חושב שכשאנחנו קוראים ספר חסידי, את חובת התלמידים, במידה מסוימת כשהוא מדבר על האש קודש, על האש הזו, ההתלהבות שדור מקבל מהדור הקודם, אני חושב שזה דוגמה אמיתית לאש הזו. הילדים שלו המשיכו בדרך השם. הם המשיכו, הם שומרי תורה ומצוות, ואני חושב על זה הוא מדבר. אנחנו, השאלה היא, כשהילדים שלנו רואים אותנו, מה הם רואים באמת? זה קל מאוד לומר, יש פיתויים של הרחוב, והדור הוא דור קשה, וזה הכל אמת. אבל השאלה היא גם כן, איפה אני? מה אני מקרין להם? כמו שסיפרנו אתמול על אותו בחור שהגיע, לא דיבר את השפה, אבל התחבר עם משהו מעבר לשפה. יש סיפור לפני כ-15-20 שנה, הרב הראשי לישראל, הרב אברהם שפירה, הלך להיפגש עם נשיא ארצות הברית, קראו לו ג'ורג' בוש. שמעתם עליו, כן? ואז הוא לא, אני עוד הייתי ילד, אני זוכר שבאותו ביקור עם האבא, באותו ביקור אני זוכר שהוא עבר בקהילה שלנו, איפה שאני גרתי בארצות הברית, והעביר שיעור באותו מוצאי שבת. וכשהוא נסע, אז היה לו פגישה אחת לאחת עם ג'ורג' בוש. הוא בא ועמד לפני ג'ורג' בוש ואמר לו, שמע, אני דור שביעי פה בירושלים, אני גר בחצר איפה שסבא שלי גר וסבא שלו גר, וזה בבעלות המשפחה שלי, ואנחנו פה כבר מאות שנים, ונתן לו נאום שלם. ג'ורג' בוש לא הבין עברית. אז אחר כך שאלו אותו, מה יהודי אמר? זאת אומרת, שמו, את המילים אני לא הבנתי, אבל את הרגש אני הבנתי. זאת אומרת, לפעמים אתה מעביר מסר לא רק מכוח המילים. כמובן שאחר כך תרגמו לו את הנאום. אבל הנקודה לא הייתה התרגום. הנקודה הייתה הרגש. יש סיפור על הבן ג'ורג' בוש, שפעם שמע ציטוט מרשי ומאוד התלהב. היה פעם בכנס של אגודה, שהזמינו אותו ומישהו ציטט רשי. טוב, הוא מאוד התלהב מרשי על כי תצא למלחמה על אויביך, הוא ביקש לפגוש את הרב הזה שאמר את זה. ציטטו לו את רשי על מלחמה דווקא ברשות האויב.
יש את התפילין שלו.
אה, כן?
התפילין של רשי. לא, של כל
אחד. אה, כן. אז הוא מאוד התלהב, הוא אמר, זה רב שאני רוצה להכיר. טוב, אמרו לו שכן, הוא קצת איחר את המועד. אבל הנקודה פה צריך להבין שהמסר שעובר זה לא רק תלוי בשומע, זה מאוד מאוד תלוי בהתלהבות של המשמיע. ברעש היו קמים הדורות הקודמים, ואת כל נפשם ומעודם היו מוסרים להצילם לחנכם בדרך השם, בעצות מהמטלאות שונות. אתם יודעים, היה רב שקראו לו הרב רמר. והוא היה, הוא בוגר מרכז הרב, לימד בישלץ. פעם הוא לימד כיתה, ראה שהילדים לא מקשיבים. אז הוא נעמד על כיסא, סתם שתי ידיים לפני הפנים, התחיל לעשות ככה, תוך כדי שהוא מדבר. הוא העביר את השיעור ככה, אז התלמידים הסתכלו עליו, שאלו אותו, הרב, מה אתה עושה עם האצבעות, התנועות המוזרות האלה? אז הוא אמר להם, חבר'ה, עכשיו אתם מסתכלים, עכשיו אתם מרוכזים, אם זה מה שצריך כדי שתאזינו, אז כל השיעור אני ככה, אין בעיה. יש מסירות נפש, השאלה היא מה בן אדם עושה, כמה חשוב לו. ואם כן, אנחנו דור הגדול מהם, דור המחנך אותם, הרי האחריות היא עלינו כלפי הדור הצעיר, אשר עלינו החוב למסור להם את קדושת השם, תורתו ועבודתו. איננו יכולים לומר במנוחת הנפש, ידינו לא שפכו את הדם הזה של נשמות ישראל לבאר שחת. בן אדם לא יכול לומר, טוב, אני את שלי עשיתי, אבל נו, מה לעשות? מה נאמר לפני יושב מרום, ובמה נצטדק לפני שוכן שחקים, כאשר יבוא לפקוד על צבא מרום בארץ? ועל דור הצעיר צון מריתו אשר בידינו הופקד ועל אחיותינו בטח. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האחיות הזו, זאת אומרת אנחנו אמורים לעמוד בה. השם ממרום ישאג ממון קודשו ייתן קולו, בניי היכן הם, בניי רחומיי, בני אברהם יצחק ויעקב היכן הם. זאת אומרת כל אחד יש לו פוטנציאל, וזה חוזר לנקודה שבה הוא פתח. כל ילד מישראל יש לו פוטנציאל, ואנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא יתבע מאיתנו, לא רק מהם, לאן הדור הזה הגיע. פעם הבאה נראה, טוב, אז מה עושים? זה בעזרת שם מחר.